אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום לכם, מאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורת יום ג' של שישי מחדש. איך נראים ומיוצגים הזקנים באגדות ועד ימינו אלו? ימינו אלה, הימים שכולם קורונה, אנחנו נדבר על כך עם פרופסור ליאת איילון עוד מעט. לעירית תמיר, עורכת דין מצליחה, יש רומן ביקורים אוטוביוגרפי ראשון בגיל 65. נדבר על מוסיקה ועל האופן שבו היא מחזקת את הקשר והתקשורת עם זקנים. נשמע על רופאה במחלקה בה מאושפזים קשישים, מונולוג שלה. ונדבר גם על פגיעה בדימוי כסבא וכסבתא דווקא בימים האלה של ההסגר. שהולך ונפתח כמובן. כל אלה ועוד מוסיקה כמובן עד 12. בצוות התוכנית הבוקר בר צ'פט ואיתי סופרין בהפקה, משה מושקוביץ טכנאי השידור, אני איציק יושע.
שישים החדש.
עכשיו אנחנו נדבר על ייצוגים של זקנה באגדות ועד ימינו אלה, ואין יותר ימינו אלה מימי הקורונה. נספר לכם שהאגודה הבריטית לגרונטולוגיה, שהיא נזכיר, גרונטולוגיה היא חקר הזקנה, האגודה הזאת הבריטית בחנה מקרוב את האופן שבו הוצגו או יוצגו הזקנים בתקשורת הבריטית בתקופת ימי הקורונה. ועל הציר הזה, על ציר הזמן הזה בייצוג של זקנים, אנחנו נדבר עכשיו עם פרופסור ליאת איילון מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
שלום.
אז מה באמת ניסו למצוא וגם מצאו הבריטים בתקשורת בימי קורונה?
שאין הרבה שונות, זאת אומרת אותה תמונה, למשל זוג ידיים של אישה מבוגרת, הופיע ב-20 כתבות שונות בנושאים שקשורים לזקנה, אז בעצם מציגים את הזקנים עוד פעם בצורה מאוד מאוד הומוגנית בתקשורת בתקופה האחרונה.
שזה סימן שמעיד על מה בעינייך?
שזה סימן בעייתי, כי אנחנו יודעים שיש שונות. אז אם מדברים על זקנים בבתי אבות, או מדברים על זקנים שממשיכים לעבוד בגיל 80, או מדברים על מישהו שהחלים מקורונה, או מדברים על מישהו שנפטר מקורונה, אפשר היה לתת ייצוג ויזואלי שיהיה שונה, אבל בחרו לתת בעצם את אותם ייצוגים כל הזמן. ואז זה נותן איזשהו מסר של אחידות, שזקנה זה דבר אחיד, ואנחנו יודעים שזה לא. אנחנו יודעים שדבר ראשון, תלוי איך אנחנו מגדירים זקנה, אבל אם אנחנו אומרים גיל, נניח לפי ביטוח לאומי, 62 לנשים ו-67 לגברים, יש תקופה של 30 שנה ויותר יכולה להיות לאנשים, תחת הכותרת זקנה, וסביר שתהיה שונות גדולה מאוד בין בן אדם בן 62 לאדם בן 92, כשהגיל זה לאו דווקא המשתנה היחיד ששונה שם. כולל שונות רבה בין אנשים באותו גיל.
כמובן, אנחנו כמובן, כן, אנחנו כמובן מרבים לעסוק בזה בתוכנית הזאת, בהיבטים של תקופת הגיל השלישי הזאת שהולכת ונעשית ארוכה. מעבר להסברה, איפה לדעתך התקשורת לוקה בייצוגים האלה?
תראה, אני חושבת שבאמת אם אנחנו מדברים על התקופה הנוכחית, אז התקשורת לוקה בזה שמדברים על גיל כגורם סיכון ומתעלמים מהרבה גורמים אחרים, שזה גורם גם לאיזושהי חלוקה חברתית לפי גיל, שזו חלוקה לא בריאה, כי אנחנו יודעים שהקורונה משפיעה גם על אנשים צעירים, ובהתחלה כל הדיבור היה סביב אנשים מבוגרים כפגיעים, ואנשים צעירים כחסינים. אז להוביל גם להסתכנות יתר של אנשים צעירים, וגם לתחושת פגיעות מאוד קשה אצל אנשים מבוגרים. ואנחנו יודעים שהדרך שבה אנשים תופסים את הזקנה שלהם, משפיעה על היכולת שלהם להתמודד עם מחלות, משמיע עם לחצים. אז זה מסרים מאוד מאוד בעייתיים בעצם.
מה אתם באקדמיה חושבים, סליחה שאני פונה אלייך כנציגת האקדמיה, אבל איתנו כן. כאן עכשיו, מה לדעתך, איפה אתם לא עושים מספיק כדי לשנות את התמונה?
תראה, אני חושבת שבאמת אפילו ככה הפתיחה של השיחה איתי היום, שדיברת על זה שצריך להכיר את זה שיש שונות רבה, אז אני חושבת שדווקא כן עושים, זאת אומרת העובדה שמצביעים, על מקומות בעייתיים, זה עשייה כן של האקדמיה גם כן. אני חושבת שצריך לעשות יותר, אני חושבת שחסרים לנו גם נתונים, למשל, כנראה לעושה רושם שאחד המקומות שאנשים זקנים הכי חשופים בו לסכנה, למשל כרגע בעקבות הקורונה, זה כל הנושא של מוסדות. עכשיו, אם היה הרבה יותר נתונים בצורה נגישה לחוקרים, אני חושבת שאפשר היה לחקור יותר את גורמי הסיכון, למחלה ולמוות בעקבות קורונה, ויכול להיות שזה לאו דווקא היה רק גיל, אלא יותר איפה נמצאים אנשים. ואז אפשר היה לשנות את כל הנושא של מיגון במוסדות בצורה יותר יעילה.
איזה עוד נתונים חסרים לכם כדי לדעת יותר על התמונה של הייצוגים של זקנים?
התמונה של ייצוגים של זקנים, תראה, דווקא התמונה של ייצוגים זה משהו, זה מחקר שהוא יחסית יותר קל, אני חושבת, כי בעצם הייצוגים האלו זה ייצוגים במדיה, ייצוגים בתקשורת החברתית, ברדיו, זה ייצוגים שדווקא אפשר לזהות אותם וכן לעבוד איתם. אני יכולה לספר על מחקר אחר שעשו בארצות הברית, בטוויטר למשל, כן. וראו איך רבע מהתקשורת סביב נושא הזקנה בתקופת הקורונה היה מאוד שלילי. כולל השטג חדש שיצא ככה, אני חושב, בתקופה, במרץ, הבומר מובר.
שזה תסבירי.
בומר זה דור הבייבי בום.
כמובן.
בארצות הברית זה אלו שנולדו בין 46 ל-64, ורימובר זה כביכול הקורונה היא המחלה של הזקנים, אז היא מביזה אותם הצידה. אז זה מה שאומר ההשטג הזה, זה כביכול השטג הומוריסט, אבל הוא מאוד מאוד פוגעני, והוא יצא בתקופה, כן? של ככה התפרצות הקורונה בארצות הברית, ואני חושבת שהוא מתאר ככה את מערכת היחסים בין הדורות. אז דווקא אני חושבת שבהקשר של לזהות ייצוגים של זקנה, יש לנו את הכלים ויש לנו את הנתונים. דברים אחרים יותר חצרים, כלים ונתונים. אני יכולה להגיד שאולי גם חלק מהקושי זה המורכבות הזאת, איך באמת אנחנו רוצים להציג את הזקנה בצורה שתהיה מועילה. כי כרגע, למשל, אם אנחנו עוד פעם עדיין נשארים בעניין הקורונה, אנחנו יודעים שגיל הוא כרגע, לפי המידע שיש לנו, הוא גורם סיכון למוות ולתחלואה בעקבות הקורונה. אז איך אנחנו מציגים את הנושא הזה בצורה שא' לא תפחיד אנשים, לא תחליש אנשים, לא תפריד אותם מהחברה, ועדיין תעזור לנו לשמור על עצמנו ולשמור על האנשים שחשובים לנו, ולהבין באמת, מי יותר בסיכון ומי פחות בסיכון.
וחלק מזה העבודה, את אומרת, צריכה להיעשות בדיפרנציאציה. זאת אומרת, כאשר מדברים על או מציגים זקנים, לא להתייחס אליהם כאל מקשה אחת, כאל דמות אחת. כמו למשל שדיברת על הייצוג בגרדיאן, שכל פעם שכתבו על הזקנים, אז לקחו ידיים, כמעט את אותם זוג ידיים מגוידות או מקומטות.
לא כמעט, אלא בדיוק.
בדיוק את אותם. איך היית מציעה לגוונת? את הייצוג הזה כאשר מדברים על בני הגיל השלישי?
אם אנחנו מדברים על ייצוג ויזואלי, אז אני חושבת שחשוב להבין שיש הכל בתקופה הזאת. אז אם אנחנו נציג באמת רק זקנה יפה, גם על זה תהיה לי ביקורת, רק אנשים נורא בריאים, בזוגיות, חוגגים, שמחים, גם על זה יש ביקורת, כי אין מה לעשות. אנחנו יודעים שבזקנה יש גם דברים פחות יפים ופחות טובים. אז אני חושבת שאולי ייצוג שהוא יותר מגוון ומראה את השונות, זה הייצוג הנכון יותר. וזה גם מאפשר לאנשים להזדקן בכל מיני דרכים. כי לא כולם יזדקנו עם בן זוג, לא כולם יזדקנו ויהיו בריאים לאורך כל שנות חייהם. וצריך לאפשר את הגיוון הזה שאנשים יוכלו להזדהות עם איפה שהם נמצאים, ועם ירגישו שיש ייצוג למקום שבו הם נמצאים, שלא תהיה זקנה אחת.
קראתי בדברים שלך שעד ימי הקורונה את די אופטימית, ודווקא הימים האלה ערערו את האופטימיות שלך.
נכון, כי אני חושבת שבאמת היה איזשהו משב רוח ככה של רצון לעשות שינוי. בשנת 2016 ארגון הבריאות העולמי קיבל מנדט מ-194 מדינות להתחיל קמפיין עולמי למאבק בגילנות, עם איזושהי תפיסה שבאמת הדרך שאנחנו חושבים, מרגישים, מתנהגים בקשר לאנשים בגלל הגיל שלהם, משפיעה עלינו וצריך לעשות איזשהו שינוי חברתי. וכל התקופה של הקורונה, באמת השיח הסתובב מאוד, כמו שאמרתי, סביב הפגיעות של אנשים זקנים, ההפרדה של זקנים מצעירים בחברה. כל הנקודות האלה הן מאוד מאוד בעייתיות, אני חושבת, והן קצת מחזירות אותנו אחורה.
כן, כשאנחנו חוזרים אחורה, אנחנו חוזרים מן הסתם גם לסיפורי אגדות ולייצוגים של הזקנים בהם. זאת אומרת, מה שאת אומרת שכמעט שום דבר לא השתנה בין הייצוגים של האגדות להיום, או שהקורונה השיגה אותנו בחזרה אל האגדות?
אני חושבת שהקורונה החזירה אותנו בחזרה לאגדות. אני חושבת שהאגדות באמת מתארות משהו שהוא לא מצונזר. להבדיל ממה שכותבים ואומרים היום, שאיכשהו היה קצת יותר חסום ומצונזר, ועכשיו הקורונה ככה נתנה לו להתפרץ שוב פעם.
תנסי לתת לנו דוגמה למה את מתכוונת.
תראה, כל המחשפות באגדות הן נשים סקנות.
כן.
וזה הכי פשוט. אני חושבת שבאופן כללי, היום הרבה הורים מאססים אם להקריא או לא להקריא לילדים שלהם סיפורי אגדות, מהרבה סיבות, כי הם פשוט לא פוליטיקלי קורקט.
כמו למשל.
כמו למשל, עמי ותמי, כיפה אדומה, הכל שם לא לעניין. הכל לא נשמע מי יודע. ותמיד יש שם איזושהי אישה, הנה, אנחנו נדבר על שלגיה, זו אישה שמאבדת את היופי שלה, כי היא כבר מתבגרת, והיא מאוד מקנה בצעירה. ויש הרבה סיפורים כאלה, וזה מסרים שאחרי זה הולכים איתנו. וזאת היא אחת הבעיות, אני חושבת, ש... אנחנו בגיל מאוד מאוד צעיר מפנימים את המסרים האלה בנוגע לזקנה ומה חיובי בחברה שלנו ומה יפה, שזה אנשים צעירים, וממה אנחנו צריכים לפחד ולברוח, שזה אנשים זקנים. והמסרים האלה הולכים איתנו אחר כך, ובסוף גם אנחנו מזדקנים. ואז גם אנחנו מרגישים מאוימים.
מפנימים אותם.
כן, כן, כן. וזה משפיע על תהליך ההזדקנות שלנו.
טוב, בואי נקווה שאנחנו נוכל בכל זאת לעצור את התהליך הלא נעים הזה שאת מסמנת, ונחזיר את האופטימיות שהייתה לך לפני ימי הקורונה. פרופסור ליאת אילון מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
תודה.
להתראות.
פתאום אבותם, רק אלוהים ידע.
הקשקושים החדש.
אנחנו עם ספר חדש, ספרה הראשון והאוטוביוגרפי של עירית תמיר, שהיא עורכת דין ותיקה ומצליחה, וממקימות ארגון נשים עושות שלום. הספר הזה נקרא ילדה טובה רמת גן, ובמבוא לספר כותבת עירית כך. בעיצומם של הימים האלה אני עסוקה בין השאר במחשבה שאני מזדקנת. זה לא רק הקמטים והשינויים הגופניים שאני רואה בראי, אלא בעיקר שאלות מטרידות, מהותיות, על תהליך ההזדקנות. זקנה זה גיל או הרגשה? מה הכי מפחיד אותי בתהליך? איך והאם לשמור על רלוונטיות? מה קורה למיניות שלי? האם סיימתי את תפקידי כהורה, כהורה? איך להיות משמעותית ואסרטיבית? ההזדקנות ואסתטיקה, האם זה אפשרי? מימוש פנטזיה וחלום, האם זה מאוחר מדי? ואם אהיה תלויה באחרים, זה יהיה עונש או שיעור? שאלות רבות. שלום עירית תמיר.
אהלן איציק.
קודם כל ברכות על הספר.
ממש תודה, מרגש ביותר.
אני בטוח, ספר ראשון, האוטוביוגרפי, הוא בהחלט קר נרחב להתרגשות רבתי.
וואו.
בואי תנסי רגע לשתף אותנו במעט מהתשובות שאת הצגת במבוא, התשובות שאת נתת לעצמך, הוא מן הסתם מנסה גם בספר.
אז זהו, שלא. תרשה לי, איציק, לחדד את העובדה, שאני בעיקר בשלב השאלות, והספר הוא לא על הזקנה עצמה, אלא הספר הוא מסע חיים, ובעצם מה שהקורונה אפשרה לי, וזה קצת הפוך או שונה מהמרואיינת המקסימה שלפניי, מצאתי איזושהי הזדמנות בקורונה, להיכנס פנימה, דווקא הבידוד הזה, דווקא הריחוק הזה, להיכנס פנימה, זה היה בדיוק בשלבים הסופיים של הספר, ולראות את המסע חיים גם דרך עיני הזקנה. עכשיו, השאלות בכוונה בשלב הזה נשארות שאלות, כי אני חושבת שחלק מהבעיה בגיל הזקנה, וגם המרואיינת הקודמת חידדה את זה, זה שאנחנו לא מעיזים לשאול...
פרופסור ליאת אילון, נקרא לה.
או, תודה, לא קלטתי, תודה רבה. אנחנו לא מעיזים לשאול עם מגוון התחושות האלה. רגע, אנחנו מסתכלים בראי ואני חתיכה מהממת עדיין, רגע, אני זקנה מזדקנת, רגע, יש לי אהבה, אחר כך אין לי אהבה, אני אמא של בר, הוא צריך אותי, הוא לא צריך אותי, סיימתי את תפקידי. מרבית השאלות האלה, אם לא יהיה עליהם שיח פתוח, וכל אחד ימצא את עצמו שם, וגם כל אחד ימצא תשובות אחרות, זה לא שיש פה תשובות חד-חד ערכיות, זה מאוד מאוד מגוון. אני, החלום שלי זה לעשות באמת כאלה קבוצות שיח, כדי שיהיה לגיטימי לדבר על זה, כי הגיל הזה, כמו עוד כל מיני כאלה, אתה יודע, גיל המעבר למשל, יש מין סודות שקטים כאלה בחיים, גילאים שקטים כאלה. כי בזקנה אנחנו או עדיין צעירים, באזור הזה של שיותר מושך ל-60, אנחנו צעירים ואז אנחנו עסוקים בלהחביא במרכאות את הזקנה. אנחנו רוצים לראות יותר צעירים ולהיות רלוונטיים ולשמור על הילדים שלנו ולשמר את הצעירות, או שאנחנו כבר נופלים לקיצון השני שהוא הזקנה. ומה קורה ב-20 שנה באמצע האלה? אנחנו גם וגם וגם וגם. ועל זה אני רוצה שידברו אמת.
אמת פרטית. אני רוצה לשאול אותך, כן. אני רוצה בכל זאת להתייחס עדיין למשהו בתוך המבוא שלך, שהוא כן מוביל בוודאי לתוך מסע החיים שאת מגוללת בספר. את כותבת שאחד הדברים הקשים לך בתהליך ההזדקנות הוא עצם היותך בא בעת כל מה שאת היית בחייך תמיד. ילדה קטנה ומבוהלת ואומללה, אבל גם חתיכה מהממת, זה גם הזכרת הרגע שלא מאמינה שהיא כזאת. שזה פער נורא נורא מכאיב.
נכון.
ספרי לנו על זה.
אוקיי. קודם כל, כן, התשובה היא שהספר מלווה בהרבה כאב, אבל השמחה הגדולה זה שיש happy end. ומה זאת אומרת happy end?
בואי נשאר קודם לפני
ההפי. אוקיי, בואי נשאר קודם בכאב.
שנבין ממה צריך היה להיחלץ.
תקשיב, אני גדלתי לאימא ניצולת שואה קשה. ובעצם יצאה מאוד מאוד נחה מהשואה, ולא רצתה ילדים, ודי עשתה ילדים בכורח כתוצאה מלחצים של אבא. ואני נולדתי כפיצוי לאימא שהפסידה את החיים שלה בשביל השואה. זאת אומרת שמגיל אפס, אולי אפילו בבטן, אני קיבלתי את המסר, או שתהיה ילדה טובה, או שלא יהיה לה זכות קיום. כי את בעצם נולדת בשביל לפצות אותי, אמא, על השואה.
מתי הבנת את המסר הזה?
תשמע, יחסית בגיל מאוד צעיר, אבל אתה יודע,
באופן המנוסח הזה, כן.
באופן המנוסח הזה, שמעתי אותו הרבה פעמים במילים מפורשות, וילדים קולטים גם הטבעות סמויות, אבל אני שמעתי אותו במילים מפורשות. אם הנאצים לא ניצחו אותי, את לא תנצחי אותי. סתם דוגמה, מגיל מאוד צעיר, או אני אגדל את הילדות שלי מוכנות לשואה. כל מה שלא היה התכוננות לשואה, היה בלתי נסבל. זאת אומרת, כל פן או כל כיף או כל הנאה בחיים זה בלתי נסבל, וכו' וכו' וכו'. גם יש לי אחות בוגרת שהיא הוכרזה במרכאות כילדה הרעה. כלומר, היא לא מילת הציפיות, אז היה לי כל הזמן רפרנס למה להשוות. וככה גדלתי. ומהמקום הזה, כילד, גם אם את או אתה הכי יפה בעולם והכי מוצלח בעולם והכי זה, אבל בעצם אתה לא מקבל את הפידבק הזה, אלא אתה מרצה כל הזמן, ואתה עסוק בעיניים של הסביבה או בעיניים של אמא, איך היא מקבלת אותך ולא מי אתה באמת.
זה היה מלווה
גם, לא
זה היה גם, את מתארת, מה שאת מתארת זה באמת אביוז, התעללות רגשית,
כן.
מאוד קשה.
כן,
היו,
מאוד
היו
קשה.
גם התעללויות פיזיות?
בואו לא ניכנס לפרטים, לא עלה ישירות, אבל היו בבית התעללויות פיזיות קשות, כן.
כן. ועם הדימוי הזה, הפגום, את גדלה בכל זאת כבחורה ואישה יפהפייה לפי התיאורים.
מבחוץ, כן, כן, מבחוץ. זה כל הזמן הפער הבלתי נסבל הזה.
ובפנים משהו...
מה אנשים, כן, סליחה,
סליחה. דבר. אני רק שואל, אני אשמח שאת תדברי. אני רוצה באמת שתנסי לתאר את המקום הזה שכולם מסתכלים עלייך ומתחילים איתך ובצדק וזה, ובפנים את מרגישה לא שווה, לא ערך, בלי ערך, לא מבינה מה הם מוצאים בך.
מה יש לתאר? אמרת את הכל.
לא, עכשיו במילים שלך.
תשמע, הסתובבתי בתחושה של אכבר, ואני גם משתמשת במונח הזה בספר, עם כל המאבקים עם העורכת, לא הסכמתי להוריד אותו, כי אין לי משהו יותר טוב שמתאר את זה. נדבקתי לקירות, אבל המצג החיצוני, הרי אתה חייב להישרד. אנחנו פועלים בשלבים האלה, בגילאים האלה, כשאנחנו עוד לא מודעים ולא מטופלים. ממקום של הישרדות, אתה חייב להישרד. אז למעשה הפרשנות של החברה מבחוץ זה, הנה, אפילו על גבול הסנוביות, היפהפייה, המצליחה וכו' וכו' והסנובית. אבל בעצם אני, רק אני אז ידעתי, שבסך הכל זה עוד שאלה של שנייה שהם יגלו את האמת. אני הרי יודעת האמת, אני אכבר. הם חושבים שאני לא. אבל עוד שנייה הם יגלו את זה. וזה כל הזמן הדיסוננס הזה, זה כל הזמן החרדה הזו. מתי באמת יגלו מי שאתה? כי רק אתה יודע מי אתה באמת. הם כולם חושבים דברים אחרים. אגב, גם המראה משקרת בשלבים האלה. כי אני יודעת בדיעבד, משיחות עם אנשים קרובים, אני יודעת בדיעבד שכבר היו שנים שלא ממש כבר נראיתי כמו עכבר, ולא ממש כבר הייתי מכוערת, ולא ממש הייתי מחוקה. אנשים כבר ראו דברים אחרים, אבל אני עוד לא הצלחתי לראות את דברי. כי אני עוד הייתי שבויה בזוועה של הדימוי העקום הזה שהוטמע בי.
כשאת כותבת את הדברים בגיל הזה, זאת אומרת, אני מניח, כמה שנים לקח לך לכתוב את הספר?
לכתוב את הספר משהו כמו 3 שנים.
כן.
שזה לא רצף, זה לא שישבתי 3 שנים ולא...
ברור לגמרי.
שמע לי שאתה מכיר את זה מאיפשהו.
כנראה.
כן.
כשאת כותבת את זה, זה בא גם עם איזשהו סוג של התחשבנות, או רצון לשים את זה בצד או מאחורייך?
אוקיי, אז תשמע, חלק מהותי שאני רואה בספר, וזו בעצם הסיבה המרכזית שגם כתבתי אותו, מעבר לסיפור של האימוץ של הילד שלי, החלטתי לכתוב ספר, החלק המרכזי הוא בגלל תהליך, בעצם המסע של התיקון. המסע של התיקון של הפצעים שלי, והסליחה, והמחילה לאימא, והשלמה עם הכל, ויותר מזה, מציאת המתנות אפילו הייתי אומרת, בתוך מה שהיה. כל הדברים האלה קרו, בוא נאמר, ב2 עשורים האחרונים שלי, עוד טרום הכתיבה. למעשה כשאני התיישבתי לכתוב, כבר הייתי די מפויסת. זה זה לא שלא עלו שם עוד כאבים, וזה לא שלא עלו שם עוד פצעים, אבל בגדול כבר הייתי מפויסת, כבר הייתי אחרי תהליך התיקון, כבר הייתי במחילה מלאה לאימא, כבר הייתי בחמלה גדולה לעוד כל מיני אנשים שעשו לי דברים רעים, וכו' וכו'. זאת אומרת, בכתיבה עצמה כבר יכולתי די ליהנות מההסתכלות, מההתבוננות השונה שלמדתי במהלך החיים, והיא לראות את באמת את האור ואת המתנות ואת העוצמות, ולא להיות קורבן של הנסיבות. וזה מה שאני מנסה להעביר גם בספר בשביל לגעת באנשים, שפחות משנה איזה נסיבות נוראיות גדלתם, יותר משנה מה תעשו עם זה, לאן תיקחו את זה, ואפשר. אפשר לקחת את זה למקומות אחרים.
ואפשר, והזמן הזה מגיע, גם אם הוא מגיע בגיל 65, ותמיד, ובטח ככל שמחכים לו יותר, הסיפוק הוא גדול יותר, אני ככה מנחש. הספר יצא בהוצאת צבעונים, והוא כבר בחנויות, נכון?
הוא לא בחנויות, שוב, אם נוגעים בקורונה, אז גם פה נוגעים בקורונה.
אוקיי.
ההפצה לחנויות עוד לא חזרה לסדרה, והרשתות, בקיצור, אפשר למצוא את זה באתר של, צבעונים, דרך האינטרנט.
צבעונים הוצאה לאור. ילדה טובה רמת גן, ספרה הראשון, האוטוביוגרפי של לירית תמיר. תודה רבה על השיחה הזאת, ובהצלחה עם הספר.
תודה רבה.
להתראות.
ביי.
על ערכה של המוסיקה בחיי הנפש שלנו נראה שנכתבו ונאמרו הררים גבוהים מאוד של מילים וגם של צלילים, והיום אנחנו ננסה לדבר על ערכה של המוסיקה כאשר אנחנו באים לחזק את הקשר ואת התקשורת עם האדם הזקן, במיוחד כאשר רמת התפקודים השונים יורדת. וכדי להרחיב על כך הזמנו את דוקטור איילת דסה, ראש המגמה לתרפיה במוסיקה שבתוך המחלקה למוסיקה באוניברסיטת בר אילן. שלום.
שלום, בוקר טוב.
מכיוון שכולנו מסכימים שמוסיקה היא סוג של תקשורת, אנחנו מסכימים גם שיש בה המון תכונות מגוונות ובעוצמות שונות. אז ספרי לנו איך המוסיקה באה לשירותנו בעצם במצבים שבהם יש פגיעה בתפקוד.
כן, אני חושבת שבאמת למוסיקה יש הרבה מאוד כוח, כולנו יודעים את זה וכולנו חשופים ומשתמשים,
אבל צריך גם להבין, עוד לפני ירידה בתפקוד, יש לה גם הרבה מאוד חשיבות לאנשים מבוגרים, כי בשביל רובנו זה דבר מאוד משמעותי, המוזיקה יכולה להיות מקור לנחמה, היא איזשהו מקום בטוח, היא יכולה לתת לנו כוח ברגעים קשים.
אפילו אני בתוכנית מקפיד על מוזיקה, כדי שיהיה לי את נחתה וגם למאזינים.
נכון, ואני חושבת שכולנו חשופים ומשתמשים במוזיקה ביום יום, ובמיוחד בימים כאלה, של חוסר ודאות וקושי, אבל אצל אנשים מבוגרים אפילו יותר. זאת אומרת, בשביל אנשים מבוגרים מוזיקה היא חלק מזהות, היא חלק מאיזושהי זהות תרבותית, זהות אפילו לאומית.
תנסי להדגים למה הכוונה.
זה צריך לקחת בחשבון שאנשים שאנחנו מדברים עליהם, אנשים המבוגרים היום, זה אנשים שהיו צעירים בשנים שבהם לא היו אמצעי מדיה כל כך רבים. הם לא היו, לא הייתה חשיפה כזאת לכל כך הרבה מוזיקה בקלות גם. וההוואי סביב שירה ומפגשים חברתיים סביב מוזיקה וריקודים, הוא היה הוואי מאוד מאוד משמעותי, הוא היה ציר מרכזי בחיים שלהם. ויש להם הרבה מאוד זיכרונות שקשורים למקום הזה, למקומות של מוזיקה. ככה שזה משהו מאוד מאוד, צריך לקחת בחשבון, שהוא אפילו שונה מאשר אנשים צעירים יותר. התפקיד של המוזיקה, המקום של המוזיקה. במיוחד שאנחנו מגיעים למקומות של קושי וירידה קוגנטיבית, שזה כבר עוד עולם אחר בפני עצמו, אבל אני חושבת אפילו לאנשים מבוגרים בכלל, זה משהו שהוא מאוד משמעותי.
כן, אז אני מנסה ככה לנחש באמצעותך. זאת אומרת, נאמר מישהו קשיש או קשישה שבאמת משהו בתפקוד הקוגניטיבי נגיד או משהו יורד, ואנחנו יודעים למשל שמוסיקה או מוסיקה מסוימת שהוא אהב לשמוע בגיל צעיר הייתה מאוד מרוממת את מצב רוחו, אנחנו נשתמש בזה כדי לעזור לו ברגעים הקשים האלה כאשר התפקוד יורד למשל?
כן, בהחלט. זאת אומרת, הזיכרון המוזיקלי החזק ביותר של כולנו, לא רק של אנשים מבוגרים, ולא רק בירידה קוגניטיבית, הוא זיכרון לשירים ומוזיקה שהייתה בגיל ההתבגרות שלנו. הרבה פעמים אנשים הולכים לילדות, אבל זה עוד קצת אחרי, יותר לכיוון ההתבגרות. זה איזושהי תקופה שהמוזיקה היא חלק מבניית זהות.
זאת אומרת, המוזיקה שאנחנו שומעים בגיל ההתבגרות היא המוזיקה שמטביעה איזשהו DNA רגשי אצלנו?
מאוד, כי היא גם עמוסה. בחוויות רגשיות, כשאנחנו שומעים שיר ונזכרים בשיר, אז הוא גם חלק מאיזשהו, הוא נחווה גם רגשית, יש סיפור שלם מאחורי השיר. זה לא השיר שמשמעותי, זה איפה היינו כששרנו את השיר, עם מי היינו, איזה אנשים היינו, באיזה תנועת נוער היינו, זה בדיוק עלינו ארצה, זאת אומרת, יש סיפור שלם שהוא מאחורי השיר, שהוא הרבה יותר משמעותי מהשיר עצמו. השיר הוא הטריגר, הוא זה שמעורר את הזיכרונות, הוא זה שמעלה את התקופה, הוא זה שמחזיר אותנו ברגע אחד לזיכרונות חיים, ממש זיכרונות מלאים בפרטים באותו רגע. וזה זיכרון שהוא שמור, מבחינה נוירולוגית אנחנו יודעים שהזיכרונות האלה ששמורים בטווח הרחוק, הם זיכרונות שגם נשמרים, בזמן שיש ירידה קוגניטיבית.
אז בואי ספר לנו על עוד שימושים שאתם עושים בזיכרון הרחוק הזה כדי לעזור לאנשים עם ירידה או פגיעה בתפקוד.
קודם כל זה איזשהו אמצעי תקשורת. זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה פעמים מצבים בזקנה כמו אנשים שעברו אירוע מוחי, או אנשים שיש להם ירידה קוגניטיבית כתוצאה מדימנציה. אז המוזיקה בעצם הופכת יותר ויותר, במיוחד כשיש מצבים של הידרדרות וניוון, היא הופכת לאיזשהו כלי תקשורת.
איך זה קורה בפועל? ספרי לי מה, נכנסים לחדר, בין שאר הטיפולים, משמיעים מוזיקה, מנסים לבדוק תגובות, איך זה הולך?
כן, קודם כל מנסים להבין מה הרקע המוזיקלי, זה דבר מאוד חשוב, מה הרקע המוזיקלי תרבותי של הבן אדם, מאיפה הוא הגיע, איפה הוא בילה את שנות העשרה שלו.
שזה מן הסתם אתם מקבלים מהמשפחה.
לפעמים מהמשפחה, לפעמים כשאין אפשרות מהמשפחה, אז אנחנו בודקים מה שאפשר מהבן אדם עצמו, ואם הבן אדם עצמו נמצא במצב של מחלה שהוא לא מאפשר, אפילו אין לו שום אפשרות לענות או להגיב, אז אנחנו עושים ניסוי וטעייה על פי חשבונות, מתי הוא נולד, מתי הוא עלה ארצה, באיזה שנים הוא היה איפה, ולפי זה בוחרים את המוזיקה ורואים אם יש תגובה. אבל זה באמת במצבים, אני מדברת על מצבים מתקדמים של דימנציה, שאין לנו משפחה, אין לנו שום דבר, ואנחנו צריכים לבד. בדרך כלל אפשר כן לשאוב את האינפורמציה הזו, גם מהבן אדם עצמו, וגם מהמשפחה. ואז בעצם גם השירה ביחד, זה מאוד מאוד חשוב, זה מקסים ונפלא להקשיב למוזיקה, אבל מאוד מאוד חשוב לעשות מוזיקה. אני חושבת שראינו את זה בתקופה האחרונה המטורפת הזו, שאנשים יצאו למרפסות לשיר, בכל מיני, זה לא סתם.
כן, זה התחיל באיטליה. כן, מאוד יפה.
בדיוק, למדנו מהאיטלקים, כן. אז משהו בשירה, באקט עצמו, בפעולה, פעילות אקטיבית של שירה, הוא אפילו חזק יותר מהזנה למוזיקה. ובטח ביחד, יש משהו מאוד מאוד חזק, ולשיר ביחד. אז כשאנחנו כבר לא יכולים לדבר, ואין תקשורת, והרבה פעמים אנחנו שומעים בני משפחה אומרים, הוא לא מבין כלום, אני לא יכול לדבר איתו על שום דבר, בני זוג שיושבים בבית עם בן זוג עם דימנציה, כבר לא יודעים על מה לדבר, וכבר לא מצליחים לדבר, אבל אפשר לשיר, ובשירה יש יכולת, לפעמים זה תמיד נראה כמו איזה קסם, שבן אדם פתאום שר את כל המילים, את ירושלים של זהב, כל המילים. יש איזה משהו
אצלי זה ליל חנייה של אלתרמן.
כן, אנשים מכינים פלייליסטים כבר מראש, הקולגות שלי כולם יש להם פה פלייליסטים לגיל המבוגר, שנהיה מוכנים, שידעו מה לשיר לנו כדי לעורר, אבל זה באמת מאיר עולם, ובעקבות השיר זה לא רק שהוא שר עכשיו איזה יופי, האיש הזה שלא מדבר, הזקן הזה שיושב שם פתאום שר, זה לא רק זה. אפשר לראות עליהם את ההתעוררות, את הרגש, את העולם השלם שהם מתעורר, גם כשהם לא יכולים, גם אם הם לא יכולים להגיד אפילו מילה על זה. הזיכרונות, כשמדברים על מצבים של אלצהיימר, הזיכרונות הם שם, הם פשוט לא נשלפים. זה לא שהבן אדם לא זוכר שום דבר, משהו בחלק מהזהות שלנו, הזיכרונות המוזיקליים, השירים, זה משהו שהוא... הוא חלק מאיתנו.
נפלא. כיף לדעת שהמוסיקה באמת יש לה ערך טיפולי, תרפואיטי. הוא מבריא אפילו במידה מסוימת, או מקל את החיים בשלבים של פגיעה תפקודית.
דוקטור הרי... יש גם מצבים ממש שאפשר לעשות שיקום באמצעות שירים, כמו מצבים של פגיעה בשפה אחרי אירוע מוחי. אז יש ממש טכניקות של שיקום דיבור באמצעות שירה. יש הרבה מאוד עבודה בתחום שנעשה, בתחום של הטיפול במוזיקה נוירולוגי, שממש אפשר לראות עבודה של שיקום.
נפלא. דוקטור אילת דסה, ראש מגמה לתרפיה במוסיקה, במחלקה למוסיקה באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה, ותשמיע שיר.
הנה, האורח, הכל עובר חביבי.
תודה רבה, יום טוב.
לבן, יין אדום, פת ומלח, זה מה שיש שאיתנו כאן. תן ירוק, פרח לבן, יין אדום, פת ומלח, זה מה שיש שאיתנו כאן.
שאיתנו זה הבית, פריס פתוח למדבר.
שאיתנו כבן בית, לא כהלך זר. תן ירוק, פרח לבן, יין אדום, פת ומלח, זה מה שיש שאיתנו כאן. תן ירוק, פרח לבן, יין אדום, פת ומלח, זה מה שיש שאיתנו כאן. Yeah, el amor aquí. Tiene arroz. Pero la mano. השולחן נעור ורק וזה מה שנשאר.
תן ירוק,
פרח לבן, יין אדום, פת ומלח, זה מה שיש שאיתנו כאן. תן ירוק, פרח לבן, יין אדום, פת ומלח, זה מה שיש שאיתנו.
בין שאר המחאות והמצוקות שאנחנו חווים בימים האלה, עולה וגואה גם מחאת הרופאים המתמחים, שנאנקים תחת עול המשמרות הארוכות וההרסניות האלה, שנמשכות 26 שעות רצופות. אתמול שלח לנו הדוקטור יורם הערבי, שאנחנו מכירים אותו מסדרה 84, הוא כתב לנו טקסט שכתבה לא מכבר רופאה מתמחה באחת המחלקות הפנימיות, טקסט שכתבה דוקטור ענבר נרדי אגמון, כיום היא רופאה פנימית בבית החולים בלינסון, והיא כתבה אותו בעקבות מפגש עם מאושפזים במחלקה, מאושפזים קשישים, וכחלק מהניסיון שלה עצמה כרופאה לקדם שיח בריא ומכיל על סוף החיים. ביקשנו מאילנה השכל שלנו לקרוא אותו, הנה אילנה השכל קוראת את מה שכתבה דוקטור ענבר נרדי אגמון.
הם שוכבים במחלקה, חלשים, מותשים, בחדר משותף של כמה קשישים. חלקם נאנחים, אחרים בוהים באוויר, מסתכלים דרכך בלי לזהות, בלי להכיר. אחד עם דלקת ריאות, שני לאחר אירוע לב, השלישי עם רדת יום פשוט צועק כואב, כואב. אין פה תעלומות רפואיות גדולות או הבחנה מסערת לספק, וגם התרופות הקיימות יעילותן מוטלת בספק. שגרת יום במחלקה פנימית. כולם נראים פתאום דומים, הריחות, האבאות, ההנחות, השיעולים. שעת לילה מאוחרת, תורנית במחלקה. 20 שעות על הרגליים, בקושי מחזיקה. עוד מטופל מגיע, חולה כבן 90, תופס את המקום האחרון בחדר הקשישים. קולות הלב סדירים, ביניהם נושפת אבשה אופיינית, על פני הריאות חרחורים, כניסת אוויר ירודה לריאה ימנית, גם הבטן רכה, הגיע תור בדיקת הגפיים. באותו הרגע זה מכה בך ישר בעיניים. טבוע באור, חרוט בבשר, ממש שם, איפה שנימוש הדופק, נמצא המספר. בלתי מחיק, בלתי נפרד, כאילו נוצר כך מראש על היד. הסטטוסקופ עדיין באוזניים, פתאום את שומעת דממה. אבל זה לא הלב שלו, אלא שלך, שהחסיר פעימה. את לוקחת נשימה עמוקה וקצת רועדות לך הידיים, ופתאום מי ששוכב מולך הוא כבר לא סתם הקשיש במיטה שתיים. הריר הנוזל, המבט הבוהה, האור המקומט, השביר. 70 שנים נעלמו, ומולך נמצא איש צעיר. מי אתה? מה אתה? מה עברת עד שהגעת לכאן למיטה שתיים? איפה אתה במחשבות שלך? מה עובר לך ממש ברגע זה מול העיניים? לרגע אחד של בהירות את רואה אותו, איש שלם בעולם מסובך. הוא השורשים. האיש הזה הוא ההיסטוריה שלך. 70 שנה אחרי, קיבלת תזכורת בצורת מספר. ולפני שאת יוצאת מהחדר, את דואגת שהשמיכה מכסה אותו טוב עד הצוואר.
פשוט נהדר. תודה רבה לאילנה השכל שקרא לנו את הטקסט של דוקטור ענבר נרדי. אנחנו עכשיו בנושא אחר, על מעברון.
60 החדש.
לא מעט פעמים רבים מבני הגיל השלישי מגדירים את עצמם על פי מצבם המשפחתי כסבים וכסבתות. עד כדי כך שמשימת החיים הזאת מביאה אפילו לכדי הערכת תוחלת חיים, כן, אנחנו עוד נסביר את זה. אבל נאמר שההסגר שנכפה על הסבים והסבתות בימי הקורונה, והריחוק מהילדים ומהנכדים, גרם לאיזשהו ערעור שהוא מאוד, במשהו מאוד חיוני בהגדרה הזאת שלהם את עצמם. כלומר, המעמד שלהם כסבא וסבתא בפני עצמם ואפילו בפני הסביבה, פגע בערך העצמי שלהם, ויש לכך השלכות. ועל ההשלכות האלה אנחנו רוצים לדבר כעת עם הדוקטור מיכל ארבל. שלום לך. מיכל בראל, נכון. סיכול אותיות כזה של המוח, זה משהו שגם צריך לחקור. נאמר שאת עובדת סוציאלית וחברת סגל בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה. אז אם אני מגיע למקום חדש, נגיד, ואני מציג את עצמי בין היתר כסבא, זה אומר שיש לתפקיד הזה, לתפקיד הסבא, ערך מעריך חיים?
כן, יש מחקר שנעשה, כן, זה נשמע מפתיע אולי, אבל יש מחקר שנעשה באירופה בקרב אנשים בני הגיל השלישי בגרמניה ובשוויץ, ומצאו שם ש סבים וסבתא שטיפלו בנכדים שלהם חיו בממוצע 3 שנים יותר מאלו שלא. אז אתה יודע, זה תמיד יכול להיות לא קשור לסבים. בכלל לתחושה של ככה משמעות או עשייה, אבל העובדות הסטטיסטיות הן כאלה, כן. וכן, כמו שאמרת ככה בהתחלה, באמת בעקבות
דוקטור בראל, אנחנו, דוקטור בראל, השיחה איתך נקטעת מעת לעת. את תוכלי לשמור במקום, להיות במקום אחד, או לעבור טיפה ימין או שמאלה?
אני במקום אחד.
עכשיו את בסדר, את עם אוזנייה או משהו?
לא.
הנה, עכשיו זה בסדר, בואי נמשיך.
מה שהתחלתי להגיד זה שבעקבות, באמת בעקבות הסגר, יש פה ככה כמה, כמו שהתחלת ופתחת ואמרת, יש כמה מעגלים שנפגעו בכל הנושא ככה של סבתאות, ובאמת יש לסבות ולסבתאות ערך מאוד משמעותי, באמת לפי המחקר הזה, עד כדי הערכת חיים, ממש.
איך נמדדו הערכים האלה של הסבאות והסבתאות כדי להגיע למסקנה שיש בהם, לערכים טובים יש יכולת הערכת חיים?
תראה, הם מיפו כל מיני קריטריונים במחקרים, בכלל מנפים כל מיני קריטריונים נלווים. וכמו למשל גם מה שאמרתי לגבי הנושא של משמעות בכלל, אבל בכלל בכל העולם המערבי הסבים יש להם תפקיד מאוד מאוד משמעותי בגידול של הילדים, גם כתוצאה מזה שבאמת הורים צעירים מאוד נדרשים לעזרה של הסבים בגידול. זה לא רק אצלנו בארץ, זה מאוד בולט, גם על זה יש כבר ככה מחקרים, ממש אנשים צעירים ממש נסמכים על העזרה של הסבא והסבתא.
כן. דוקטור בראל, הקו הולך ומשתבש, ואני רוצה להספיק לשאול אותך בכל זאת עוד איזו שאלה.
כן.
אנחנו מדברים על ימי קורונה, ואת אומרת שדווקא הימים האלה גרמו פגיעה מאוד משמעותית בדימוי הזה, באיזה אופן? וזאת בעצם ההשלכה הבריאותית על החיים שלהם.
נכון. יש בעצם 3 מעגלים ככה שנפגעו כתוצאה מהמצב הזה. קודם כל באמת המעגל של הסבא והסבתא מול עצמם, בשאלת המעמד שלהם, ההגדרה העצמית שלהם, הערך העצמי שלהם. כי פעמים רבות אנשים בגיל השלישי מגדירים את עצמם קודם כל כסבים וסבתות. זאת אומרת, הם רואים משמעות, יוצקים משמעות מאוד גדולה למקום הזה ולתפקיד הזה. ומה שקרה בעצם בסגר ובקורונה זה שבעצם הם היו צריכים להתרחק ובמידה מסוימת להתנתק מהילדים ומהנכדים שלהם, ועל כל ההגדרה הזאת בעצם מתערערת. פתאום אני שואלת עצמי, רגע, אם אני לא סבא, אם אני לא יכול להיות סבא ככה במשרה מלאה ש, שמגיע ומטפל, אז מה, איפה, מה בעצם המקום שלי, מה המשמעות שלי, מה התפקיד שלי? זה משהו מאוד מרכזי בעיני הסבים. אתה מצליח לשמוע שיש ניתוקים עדיין?
לא, אני בכוונה לא התערבתי כדי, כי הקו היה בסדר, וזה גם נקודת הזמן הטובה לסיים את הדברים. אנחנו חייבים להגיע לסוף התוכנית גם. תודה רבה לך, דוקטור מיכל בראל. אנחנו נשוב ומשוחחת עובדת סוציאלית וחברת סגל בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה. תודה ויום טוב לך.
תודה גם לך. להתראות.
זהו, כאן מסתיימת לעוד תוכנית של 60 מחדש. אני אחזור אליכם ביום ראשון. תודה רבה לצוות ברצ'ף, איתי סופרין, משה מושקוביץ. אני איציק יושע, 60 מחדש שוב ביום ראשון איתי. ביי.